אנחנו מחוות תלמידים, עמוד יוטף. הרבה נרווח שנורא הוא כן. ראשית, כאשר יתגדל בדעה זו, לא יראה את אביו ומלמדו להריץ ומשל צר שרוצה למשול עליו, כי החוב הוא על עצמו. עכשיו, אני חושב שהתעכמנו על הנושא הזה, שהרבה ממה שקורה בבית זה אגו. זאת אומרת, אתה תאמר לי מה לעשות, אז בגיל מסוים התשובה היא כן. אבל מגיע גיל שאתה לא רוצה שהתשובה תהיה כן. וזה מתחיל להיות משחק, זאת אומרת, זה שאומר פה שהמחנך לא יהיה המושל, אבל אתה כן המושל. זאת אומרת, במדע מסוים אתה חייב להעביר את המסר בבית, שמה שאני אמרתי, אתם חייבים לצאת כי אני אמרתי. זה נכון, וזה נכון שזה זה כמו האגרא לאהבת עולם ואהבה רבה. זאת אומרת, האגרא אומר, אהבת עולם זה שיש איזושהי אהבה נצחית שהיא תמיד ברקע. אהבה רבה זה שיש זמנים שהאהבה היא בשיא. זאת אומרת, זה אהבה רבה, זה אהבה גדולה. כשאין אהבה רבה, זה פודיע שאהבת עולם. ככה זה גם צריך להיות בקשר בין איש לאישה. זאת אומרת, יש את היסוד, את התשתית, שזה אהבת עולם. ואז יש את האהבה שהיא עולה ויורדת, זה אהבה רבה, ולפעמים לא. אז באותה מידה, לא ביחס לאהבה, אבל ביחס להנהגת הבית, צריך להיות איזושהי הבנה. זאת אומרת, אבא ואמא מנהיגי הבית. היה פעם אדם ששאל אותי, הוא אמר לי, יש לי בת גדולה שהיא חושבת שהיא צריכה להנהיג את הבית. והיא כל הזמן מהירה לאשתה. שזה מאוד מצוי דרך אגב. ובשולחן שבת היא מתיישבת בצד השני של השולחן. אז ואשתי לא רוצה לריב, אז היא יושבת בצד. אז אמרתי לו, אולי תאמר לבת שהיא צריכה לזוז, שהיא צריכה לאפשר לאשתך לשבת בצד השני של השולחן. ככה מנהג ישראל, אבא בצד אחד, אמא בצד שני. יש זה הרבה סיבות לעניין הזה. אז הוא חוזר שבוע הבא, הוא אומר לי, הנה השיחה. ביקשתי מהבת לזוז מהמקום. אז היא אומרת לי, למה אני לא יכולה לשבת בראש השולחן? אז הוא אומר לה, בדיוק בגלל זה, כי יש ראש אחד פה. ואת לא אמורה להיות בראש השני של השולחן. אז היא אומרת, לא אמרתי שאתה לא בראש, אמרתי, אתה בראש אחד, אני בראש השני. אז הוא אמר לה, הוא לא רוצה שזה יהיה כאילו שהוא מפנה אותה לצורך אשתו. אז הוא אמר לה, לא, יש פה ראש אחד. כשאת יושבת שם, את חושבת שיש ראש שני, אז בדיוק בגלל זה את צריכה לזוז משם. אז
למה הבעיה להגיד לבת, כאילו?
הוא לא רצה שיווצר מצב שכאילו בשביל אשתו הוא מזיז ביתו. זה, אני לא אומר שאני מסכים איתו, אני אומר לך מה הוא סיפר. בסדר? אוקיי, אני לא... הוא מתעד, הוא לא... אז הוא אומר לה, וחוץ מזה יש לי תחושה, איך שאת מרגישה בבית הזה, שכשאת יושבת שם את הראש ואני הזנב. אז היא ענתה לו, תראה, אבא, כשיש לך שני הרים, אני כל כך אהבתי את הסיפור הזה, אני זוכר אותי, כשיש לך שני הרים, ובאמצע יש גיא ביניהם, אז יכול להיות לך שני ראשים, בלי שאחד יהיה זנב, אז השולחן הוא הגיא בינינו, ויש לו שני ראשים. אז למזלו, הוא אמר לה, זה משל מאוד יפה, את מוזמנת לעבור מקום, אמא שלך שייכת שם, יש שני ראשים מבחן, צודקת, ואמא שלך שייכת שם ולא את. אז הוא כן הכניס את אשתו לתמונה. בסדר? אבל המסר הזה, זאת אומרת, כמו שצריך להיות אהבת עולם שהיא בתשתית הקשר, ככה צריך להיות איזושהי הבנה בראש הילדים. אבא ואמא, זה נכון. אני, בשורה התחתונה, הם החיים על הבית, הם החיים על החדתות, הכל יופי. אבל במידה מסוימת, אתה לא רוצה להגיע למצב שיום יום אתה במאבק הזה, ואתה לא רוצה להגיע למצב שאתה מדי הרבה פעמים אומר לילד, בגלל שאמרתי, אנחנו, האחים שלי ואני, כשהיינו ילדים, היינו מדברים על כך שלדעתנו, וכולנו הסכמנו, אני לא אומר היום כמחנך שאפשרי לעשות את זה, אבל כולנו הסכמנו בשיח בין הילדים, ואני אומר לכם שוב, זה היה עוד בצד, שאנחנו היינו בצד החוטף, שהמורה, אנחנו הלכנו לחיידר, איפה שמה זה הרבה נתן סתירות, אני עוד זוכר רבה שהעמיד ילד על השולחן, החזיק לו בחולצה והתחיל לתת לו סטירה אחרי סטירה. זאת אומרת, דברים שאתם אולי לא מדמיינים. אני זוכר את זה. אני זוכר מי היה הילד, אני זוכר את הנזלת יורד לו מהאף, ישרבה נותן לו עוד סטירה ועוד סטירה. שם על השולחן מחזיק אותו בחולצה ופשוט נותן בו עוד סטירה. אוקיי, אני לא בא להצדיק התנהגות כזו, אבל עם כל זה, אנחנו כולנו הרגשנו שכשילד בכיתה והוא יודע שלרב יש את היכולת לתת סטירה, עצם זה שיש לו את היכולת, הילד כבר נהג אחרת. זאת אומרת, זה שאתה יודע שמאחורי הכל יש לו את הכוח הזה, הילד כבר, כל ההתנהלות היא אחרת בכיתה. וכשהילד מרגיש שהרב אין לו הרבה כלים, אין לו הרבה מה לעשות נגדו, אז באיזשהו מקום כבר לרב אין את השליטה שהיה לו, מספיק שהוא ייתן סתירה אחת בכל השנה, אבל כל הכיתה יודעת שזה אופציה, עכשיו כל הכיתה מתנהגת אחרת. עכשיו שוב, היום יש סיבה למה שאנחנו נגד לתת סתירות בחינוך, זה דיון אחר. אני רק אומר שאותו דבר במבנה של הבית, מצד אחד צריך להיות כל הזמן באיזשהו מקום בתת מודע הבנה אצל הילדים ש... בשורה התחתונה הם ההנהגה פה, זאת אומרת, הם מושלים, ובגלל זה הרבה פעמים חשוב לא לתת לילד סיבה. ילדים הרבה פעמים שואלים למה, וטוב להסביר להם כשאפשרי, וטוב גם שחייב להיות פעמים שלא מסבירים להם. חייב להיות פעמים ש... כי אמרתי, ואני אבא שלך, נכון? אתה לא מבין. אין לי את הזמן עכשיו להסביר לך. אתה לא מבין. זה... אז אני אומר, אם יצרנו את התשתית הזו בגיל 6, 7, 8, 9... אז אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו משתמשים זה מה שפחות. זאת אומרת, זה כלי שיהיה במובן, בתובנה שלו, שאני לא הולך להסביר לו כל דבר, והוא צריך לציית, לא רק כי הוא מבין ומסכים איתי, גם כשהוא לא מסכים איתי. עם כל זה, אני מאוד רוצה להסביר לו, וכשהוא לא מסכים איתי, שיסביר לי. שיסביר לי למה. זאת אומרת, אני, ויכול שהוא צודק. יכול להיות הרבה פעמים שהוא צודק. אז אני אומר פה, צריך לדעת שחלק ממה שמשחק בקשר בין ילדים להורים, זה בדיוק השאלה הזו, אתה מושל, אתה תאמר לי מה לעשות? בגיל מסוים התשובה היא כן, אני אומר לך מה לעשות. זה תלוי בילד. יש ילדים שבגיל 9 כבר מגיעים לגיל טיפש 10, לגיל המרת, ואז אתה צריך לפעול בהתאם. אתה צריך לנסות למזער את הסיטואציות שבהם אתה צריך לשמש בכלי הזה. זאת אומרת, יש ילדים שכל ילד מנסה לדחוף אותך. כל ילד מנסה לבדוק גבולות, ואחרי שהוא בדק אותם, לבדוק אותם שוב. זאת אומרת, כל ילד ינסה לדחוף אותך. אבל צריך לדעת שאנחנו בדור שהגיל טיפש 10 ירד. פעם זה היה גיל 12, 13, 14, שילד מתחיל להיות במצב שאתה לא יכול להשתמש בכלי הזה כבר, או אתה צריך ממש ממש למעט בשימוש הכלי הזה. היום זה כבר בגיל יותר צעיר. זאת אומרת, בגיל 9, 10, 11, תלוי בילד, אבל זה הרבה לפני ה-13, 14, שזה פעם היה, הילד כבר מתחיל להרגיש למה אתה אומר לי מה לעשות, ומי אתה בכלל. היה, אני תקוע פה, אתה מזין אותי, אתה אכפת לך, הכל טוב יפה, אז מה? אז זה למה שאני לא נקדתי בגיל, כי זה מאוד השתנה בדור שלנו. וזה מה שאני אומר פה, אתה רוצה את התשתית שאתה מושל, אבל אתה חייב לדעת שהוא מגיע לגיל שזה מתחיל לשחק הרבה מאוד, ואתה צריך לברוח מהמצבים שאתה מושל זר. היה לי דיון פעם עם תלמיד, שבאיזשהו שלב בדיון הוא אמר לי, אז ניצחתי. אז אמרתי לו, ניצחת?
הישיבה או בתמוד?
לא, כשלימדתי בתמוד תורה, כאילו בגיל צעיר. אז הילד אמר לי, רגע, אתה מסכים איתי? אמרתי לו, אם מה שחשוב לך זה שניצחת, אז ניצחת. לא ידעתי שאנחנו בוויכוח פה, חושבת שאנחנו מחפשים את האמת. אם אנחנו מחפשים את הניצחון, ניצחת. אין בעיה. אתה ניצחת. אז מיד, כן, אין בעיה. אני מוכן. אני לא אנצח אותך. אם אנחנו מחפשים אמת יחד, נחפש יחד. אם אנחנו מחפשים ניצחון, אתה מנצח. ובאמת, מאותו רגע, עשיתי סוויץ' בחינוך של אותו ילד. בכל ויכוח ניסיתי שהוא ינצח, כי אני הבנתי שאצלו זו שאלה אם הוא מנצח או לא. אם ככה בסדר? אני אמרתי במוצאי שבת שכשילדים פה בקהילה באים שואלים אותי שאלה, אז אני פעם חשבתי שהם רוצים תשובה. ואז היה ילד אחד שנתתי לו תשובה, ששאלתי שאלה, ואמרתי לו אני רוצה להיען. והוא פתאום חייך חיוך ענק. אז אני הבנתי שהילד הרבה יותר שמח כשאני... אומר לו, אני צריך לעיין, אני לא יודע. אז שאלתי שאלה נהדרת, הפלתי אותו, הוא לא יודע. אוקיי, אם זה המשחק, אם זה המשחק של אגו, אז אמרתי, היו פה קבוצת חבר אחרי השיעור, אז אחד ענה לי, למה אתה חושב שזה רק הילדים? אני אותו דבר. אמרתי, אם אני שואל שאלה ואתה מוציא ספר ומראה לי את התשובה, אז באיזשהו מקום אני עצוב. אתה אומר לי, אני רוצה לעיין בזה, אני עוזב שמח, בסדר. אוקיי, אז אם זה המשחק, אז בסדר, צריך לשחק אותו ככה. זאת אומרת, ברגע שאתה חש שאצל הילד שלך אהבת הניצחון או המאבק באגו משחק, אז אתה לפעמים תצטרך לנצח, לפעמים תצטרך לשים אותו במקום, אבל הרבה פעמים תצטרך לברוח מהמאבק. זאת אומרת, לתת לו לנצח, לכאן או לכאן.
זה לא מה שחזל אמרו שאם בא לדיין דין, אותו דין, שלוש פעמים, אז הוא צריך כל פעם לדון בו מחדש?
לעיין בו מחדש.
זה לא אותו סיפור? לפחות שהבעלי דין יראו שמתעסקים בדין שלהם, שלא שולפים ועוד...
אני שומע. אני אף פעם לא הבנתי את זה ככה, אבל אני שומע. זאת אומרת, אני הבנתי שזה הוראה לדיין. אל תהיה כל כך בטוח בעצמך. אבל אני שומע, אני אומר לך, אני בעצמי בהתלבטות. כי אני תמיד חשבתי שכשאני אומר, אני רוצה לעיין, זו תשובה לא טובה. זאת אומרת, אני למדתי מרבותיי שאיפה שזה לא בוער, תפתח את הספר שוב. יש הפתעות בחיים. כולנו זוכים וכולנו טועים. זאת אומרת, אתה מכיר את הסיפור מחזון איש ורב אליהו. כן, אמר לך אליהו מספר, כן. פעם בא לחזון איש, אמר לו, הוא נסע מירושלים לבני, רק להראות לו תוספות שהוא חשב שסתר משהו שחזון איש כתב. אז חזון איש קורא את התוספות, הוא אומר לרב אליהו, אני לא רואה איפה הסתירה. אז אמר לך אליהו ניגש, ורץ, מריץ את התוספות, הוא אומר, כן, התוספות סותרות מה שרב כתב. אז חזון איש מסתכל שוב, אז הוא אמר לו, תקרא שוב. אז אמר לך אליהו שוב מריץ את התוספות. אז חזון איש אמר לו, הרב אליהו ציטט את זה, מרדכי אליהו, קורא מהר, טועה מהר. בסדר. אבל כמו שאתה אומר, יש בחינה כזו שבן אדם מרגיש יותר טוב, אתה מעיין, זה חידוש בשבילי. אני אומר לכם חידוש שנחשפתי לו רק בשבוע, שבועיים האחרונים, שזה גם ככה אצל מבוגרים. בסדר? בוא נאמר אחרת. כשלמדתי רבנות, אמרו לי שיש רבנים שעושים ככה. אמרו לי שיש הרבה, יש רבנים שכל שאלה שבאה אליהם מוציאים ספר. אף פעם לא עונים בעל פה. ואני ידעתי שיש ציבור שזה חשוב לו. מבחינת האגו, הבן אדם צריך להרגיש, שאלתי שאלה טובה, הרב היה צריך לפתוח ספר, הנה התשובה. ידעתי, אבל לא חשבתי שזה ככה פה. אני חשבתי שאנשים פה כל כך אמיתיים ותיאורים, לא חשבתי שזה ככה. אני כל פעם שאני צריך לפתוח ספר, אני מרגיש רע. עכשיו אני ארגיש טוב, כן?
בסוף ימצאו רב שזה לפסוק
בעל פה, לא? מה הכוונה?
אם הרב כל פעם הולך ומסתכל בספר, כנראה שלא יודע. בוא נמצא רב שכן יודע.
ככה אני חשבתי. ככה אני חשבתי, אבל הרב סולוויצ'יק היה אומר לתלמידים שלו, זה לא תורו בפני רבכם. יש לך פה שולחן ערוך. איך אתה פותח פה בלי לראות מה שהוא אמר?
אתה לא יכול להגיד... אם הוא יודע שכתוב שוכנע ככה, אז למה זה...
אנחנו עושים טעויות בכם.
טוב.
הגמרא גם מספרת לך שאנשים עושים טעויות. הגמרא מספרת. נו. אמרת, לא אמרת. כן, אמרת. כן. מה הסיבות מאחורי זה? יש איזה כמה סיבות. סיבה אחת זה שאם הורה אחד מדבר והילדים מסתכלים אליו, אז לפעמים מאוד חשוב שההורה השני ירמוז לו דברים כשהם לא רואים. זה יתרון אחד. פשוט מבחינה חינוכית, זה דבר אחד. דבר שני, כשהורים מותרים או אסורים, הילדים אף פעם לא יודעים, כי הכל עובר דרך ככה. דבר שלישי, מטבע הדברים, כששיחות מתנהלות עם אחד, אז עצם זה שבקצה השני יש מישהו אחר, אז המישהו אחר זה יכול לתת תשומת לב. יכול גם לנהל שיחה עם מישהו אחר. אז באופן טבעי, ההתנהלות של השולחן היא הרבה יותר תקינה בצורה כזו. יש לזה עוד סיבה. מטבע הדברים, האדם, כשהוא אוכל וכל מה שהוא עושה, הוא מסתכל קדימה. וזה טוב שהוא יסתכל עליו, היא תסתכל עליו. הרי חזל אמרו לנו, אפילו בזמן שזוג אסורים, מותר לו להסתכל עליה כדי ליהנות. אז, אבל אני אומר, גם, אני חושב שפה גם תרת המשפחה שיחקה חלק חשוב בזה. אבל אני שמתי לב שבדור האחרון זה משתנה. הרבה פעמים האישה יושב ליד הבעל. אבל אני חושב שיש לי יתרון מאוד גדול שזה לא ככה. זאת אומרת, גם מבחינת החלוקת תשומת לב, יש הרבה יותר אפשרות לנהל שני שיחות, או לתת תשומת לב משני כיוונים, כשאתם לא אחד ליד השני. אם שנינו יושבים פה, אז זה מאוד קשה לנהל שני שיחות בלי להפריע אחד לשני. כן, אני ממליץ לכל זוג שאחרי הסעודה ישבו, תהיו יחד, שעתיים שלוש, ליד השולחן, אחרי ששולחים את הילדים לישון. אם הילדים מדי גדולים ולא ליד השולחן, תלכו לטיול, אם לא לטיול, תלכו לחדר שינה. אבל שיהיה זמן לשיח, ודאי. אבל אני חושב שבשולחן שבת, התפקיד שלנו זה להשקיע בילדים, לא בקשר שלנו. זה לא... הקשר שלנו צריך להיות לפני, אחרי. אני ודאי חושב שצריך להשקיע בזה, אבל לא בשולחן שבת. זאת אומרת, השולחן שבת צריך להיות ההשקיעה בילדים. אני רק חוזר לפה. שהמושל זר שרוצה למשול עליו, מצד אחד אתה כן צריך להיות המושל, זה צריך להיות אהבת עולם בתשתית, מצד שני, איך שהילד מתבגר, אנחנו שואפים למצב שזה מה שפחות על פני השטח. זאת אומרת, צריך, אבל שזה יהיה מה שפחות. כי החוב הוא על עצמו, והוא בעצמו בנוחיות שלו וישותו שקדים להתגדל בו, זה מה שהוא אומר כבר בדור שלו, הילד, אתה כבר יודע, אז בסדר, אז תעשה. מושל הוא מחנך את עצמו. עכשיו, הכלי הזה אפשר להשתמש בו לרעה. אני פעם הלכתי לצ'יינטאון. בדרום העיר ניו יורק יש שטח שהוא כולו סיני, אפילו השלטים בסינית. והסינים, יש להם כל מיני דברים שהם נורמות אצלם, שהם מאוד לא נעימים. אחד מהם זה שהם לא נותנים לך הוראות. אם אתה מחפש משהו, אתה שואל אותם, הם עושים כאילו הם לא יודעים את השפה שאתה מדבר. עד שהם צריכים משהו ממך, אז פתאום הם מדברים אנגלית שוטפת. אני אומר לכם כאחד שנחווה בזה. הישיבה של הרב פיינשטיין היא באזור שנהפך להיות צ'יינטאון. אז נכנסתי לחנות, ואני חיפשתי דיו. הגמרא בנידה אומרת שאחד מהדרכים שאתה מזהה שחור, זה שאתה שובר מקל של דיו, ואתה מסתכל בפנים ואתה רואה שחור אמיתי. אז אני ידעתי שהסינים יש להם את המקלות האלה של דיו, רציתי לפחות להדגים בשיעורי סתם, שיהיה לי מקל של דיו שאני יכול לשבור ולהראות לילדים. אז הלכתי לחפש בצ'יינטאון, הלכתי לחפש בחנויות, ובכל חנות לא הצלחתי, הגעתי לחנות אחת ומצאתי. ניגש אל האדם זקן, הוא אומר, מה אני יכול לעזור לך? אז אמרתי לו, אני בסדר, אני מבין מה אני רואה פה. ברגע שאמרתי לו את המשפט הזה, אני מבין, אני יודע, זאת אומרת, אתה יודע, ניגש אחורה לצל, כאילו חזר שוב למקום שלו, לא דיבר עוד מילה. עכשיו, כל אז אחר כך היו לי שאלות, אני לא קיים. זאת אומרת, כל שאלה ששאלתי, אני לא קיים, גמרנו. אין לי מי לדבר בחנות הזו, אתה יודע, בסדר, אתה יודע, אז תסתדר. אני אומר, לפעמים זה מאוד מפתה כהורה לשחק את המשחק הזה. אתה יודע, אמרנו, הילד בגיל צעיר כבר אומר, אני יודע. ובאיזשהו מקום, הוא לא יודע. אז מצד אחד, הכלי שחובת התלמידים מלמד אותנו, זה לעזור לא לקחת את האנוכיות הזו, להשתמש בה, לקבל אחריות ובאמת להתפתח. אבל מצד שני, לא להשתמש בזה לנגדו. לא לעשות את המשחק הזה שהסיני הזה עשה איתי. אתה יודע, אז תסתדר. אפשר לעשות את זה פעם, אבל אי אפשר לעשות את זה כל הזמן. זאת אומרת, האווירה בבית צריכה להיות אווירה נעימה. אי אפשר כל הזמן לעשות את זה. אתה אמרת שאתה יודע. אי אפשר לעשות לו את זה שוב ושוב. אז אני רק אומר, זה כן כיוון, אבל לא להשתמש בזה לרעת הילד. טוב, הגיע הזמן לעבור נושא.